השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה האחרונה של העמוד הקודם, כלומר בתחילת הגמרא. נסיים 8 שורות לפני סוף כ"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות. אחרי המשנה הארוכה שראינו אתמול, היום אנחנו מתחילים לבאר אותה שלב שלב. היום נדבר על החלק של המשנה שקשור לסוטה. ממחר והלאה נדבר על שאר חלקי המשנה. את השיעור היום נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי המשפט הראשון במשנה. כשם שהמים בודקים אותה, כך בודקים גם אותו. כלומר, המים מענישים גם אותו. זה המשנה. בגמרא נראה לגבי זה שני סעיפים. סעיף אחד, מי זה אותו? סעיף שני, מה המקור לזה שהמים בודקים גם אותו? אז לגבי מי זה אותו, הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה שהכוונה היא לבעל, כלומר המים בודקים האם גם הוא חטא בתחום הזה של העריות, ואם הוא חטא, אז המים יענישו גם אותו. זאת אפשרות אחת, אבל הגמרא דוחה את זה, כי הגמרא בממזיין לומדת שאם הבעל חטא, המים לא בודקים בכלל. לכן לא יכול להיות שהמים בודקים אותו ואותה. המים לא יבדקו בכלל במקרה כזה. לכן אפשרות שנייה, הכוונה היא לבועל. כלומר, גם האישה תיפגע מהמים וגם הבועל. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, אם הכוונה היא לבועל, למה המשנה פשוט לא אמרה את זה? הרי בהמשך המשנה כשהמשנה רוצה לדבר על הבועל, היא יודעת להגיד הבועל. למה כאן כתוב רק אותו? עונה הגמרא תשובה סגנונית, כיוון שתחילת המשפט זה בודקים אותה, אז המשך המשפט זה בודקים אותו, שיהיה מקביל לתחילת המשפט. אבל באמת הכוונה היא לבועל. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון. הסעיף השני זה מה המקור לזה שהמים בודקים גם את הבועל. אז לגבי זה נקדים שבפסוקים של פרשיית סוטה, כתוב 3 פעמים ובאו המים המערערים. פעם אחת בפסוק כ"ב כתוב ובאו המים המערערים האלה במאייך לצבות בטן ולנפיל ירך. פעם שנייה בכ"ד והשקע את האישה את 100 מרים המערערים ובאו והמים המערערים למרים. כאן לא מוזכר הבטן והירך. ושוב בפסוק כ"ז והשקע את המים וכולי ובאו והמים המערערים למרים וצוותה ויתנה ונפלה ירחה. אלה 3 הפעמים, 3 פעמים כתוב ובאו, והשאלה היא מאיפה לומדים שזה כולל גם את הבועל. זאת התשובה לגבי זה נאמר ב3 שלבים. השלב הראשון זה פשוט המשנה. המשנה אומרת שלומדים את זה מהמילים ובאו ובאו. עכשיו עדיין זה לא ברור למה המשנה מתכוונת. האם הכוונה היא מהכפלות, כי הרי כמו שראינו זה כתוב 3 פעמים, אז אולי הריבוי הזה בא ללמד גם על הבועל, או שזה נלמד מהוו של ובאו. אז זה במשנה, במשנה זה לא לגמרי ברור. שלב שני, אומרת המשנה לפי רבי עקיבא זה כן ברור. למה? כי רבי עקיבא בחלק הבא של המשנה, שנראה עוד מעט בחלק הבא של השיעור, הוא למד איזשהו דין מהריבוי של וו. ממילא גם כאן, מן הסתם הוא מתכוון, ללמוד את זה מהריבוי של הוו. אז לפי רבי עקיבא, ודאי שזה מהריבוי. זה רבי עקיבא. עכשיו, שלב שלישי, לפי זה, מה המקור לפי רבי? הרי בחלק הבא של השיעור, כשרבי עקיבא לומד מוו, רבי לא לומד מוו, אלא הוא לומד מהכפלות. אז לפי זה, נחזור לענייננו, זה שהמים פוגעים גם בבועל, מה המקור לפי רבי? אז גם כאן, מהוו הוא לא יכול ללמוד, אבל כאן אומרת הגמרא, הוא גם לא לומד ממש מהכפלות. אלא מאיזשהו שינוי בלשון, וזה בעצם מוביל אותנו לשלב הרביעי. השלב הרביעי זה שהגמרא מסכמת את הנושא ואומרת כך. קודם כל, באמת גם לפי רבי עקיבא וגם לפי רבי לומדים משהו מהכפלות. מה לומדים? אז כאמור זה כתוב 3 פעמים, אז הם אומרים שהפעם השנייה שזה כתוב, כלומר פסוק כ"ד, זה בעצם ציווי למים כביכול, שיכנסו לאישה ויבדקו ויענישו אם מזינתה, והפעם הראשונה ובאו המים המערערים האלה במאייך לצבות בטן ולנפיל ירך, זה נאמר בשביל ללמד אותנו מה הסדר הנכון של העונש, כלומר שמיים קודם יפגעו בבטן ורק אחרי זה לירך. ולמה צריך לזה לימוד? כי יש פסוק אחר ששם כתוב, בתת השמת ירחך נופלת ואת בטנך צבא, כלומר סדר הפוך, אז מי שרואה את זה ואז פתאום רואה שזה היה קודם הבטן ואז הירך, יחשוב שהיא לא ננשה לפי מה שכתוב בתורה, אז אולי זה אומר שהיא לא באמת זינתה, לכן הפסוק מדגיש שזה הסדר, קודם הבטן ואז הירך. אז זה מסביר לנו את הכפלות של ובאו ובאו ובאו, שוב, ציווי על המים, הבטחה שזה מה שיקרה, והעברה של הסדר הנכון, קודם בטן ואז ירך. דבר הבא, מה לגבי הבועל? אז רבי עקיבא ולומד את זה מהוווים, כלומר בשלושת הדברים יש וו, אז בכל 3 הדברים שהזכרנו, זה מתייחס גם לבועל, כלומר גם הציווי על המים, גם ההבטחה וגם הסדר הנכון. אז זה רבי עקיבא שכאמור את הבועל הוא לומד מהוו, רק עכשיו הוספנו שהוא לומד את זה בעצם על כל 3 הלימודים, מוסיף גם את הבועל. לגבי רבי שהוא לא לומד מהוו, וגם מהכפילות כאן הוא לא יכול ללמוד, כי הרי בעצם אמרנו שכל הפעמים שכתוב ובאו כבר תפוסות, אז מאיפה הוא לומד שזה גם לבועל? הוא לומד את זה מהפעם הראשונה, כלומר מפסוק כ"ב, והוא אומר אומר שמאותו פסוק אפשר ללמוד שני דברים, גם שזה בא להבהיר את הסדר הנכון, קודם בטן ואז ירך, וגם זה בא להוסיף את הבועל לכל העניין. למה אפשר ללמוד משם שני דברים? אז הוא אומר, אם הפסוק היה רק בללמד את הסדר הנכון, אז היה צריך לכתוב לצבות בטנה ולנפיל ירחה, כמו שכתוב באמת בפסוק כ"ז. למה כאן זה לא כתוב בלשון נקבה, אלא כתוב לצבות בטן ולנפיל ירך? כנראה שזה בא ללמד שיש כאן עוד בטן וירך שנפגעים מזה, וזה הלימוד לבועל. זה מצד אחד. מצד שני, אם זה רק היה בא ללמד על הבועל, אז היה צריך להיות כתוב בטנו וירחו, כלומר הבועל. מזה שלא כתוב את זה, אלא כתוב בטן וירך, מכאן שזה בא ללמד עוד משהו, וזה להדגיש את הסדר הנכון. אז כך רבי לומד את שני הדברים מפסוק כ"ב, ובזה בעצם סיימנו את הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור. זה נשמע קצת מורכב כי חילקנו את זה לארבעה שלבים, כי זה השלבים בגמרא. באמת זה מאוד מאוד פשוט, גם רבי עקיבא וגם רבי לומדים משלוש הפעמים שכתוב ובאו את אותם שלושה דברים, שזה ציווי על המים, הבטחה שזה מה שיקרה, והסדר הנכון שקודם בטן ואז ירך. רבי עקיבא מהווים גם לומד שזה מדבר גם על הבועל, רבי לא יכול ללמוד מהווים, לכן הוא לומד מהפסוק הראשון, מזה שכתוב בטן וירך ולא כתוב בטנה וירחה, שזה מלמד גם על הבועל, ומזה שלא כתוב בטנו וירחו, אלא כתוב בטן וירך, זה מלמד גם על הסדר. עד כאן החלק הראשון. החלק השני של השיעור זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה לגבי הדין הבא במשנה, וזה שומר את המשנה, כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל. כלומר, אם אישה משום מה לא שתתה, אז לבעל היא כמובן אסורה עד שהיא תשתה, ואם היא לא שותה הוא צריך לגרש אותה, וגם אחרי שהיא מתגרשת, היא אסורה גם על הבועל. זה הדין, שוב, שהיא אסורה גם על הבעל וגם על הבועל, והדיון שלנו זה מה המקור לזה. עכשיו, לפני שנתחיל, נקרא קודם את הפסוקים שהגמרא תתייחס אליהם, כמו בחלק הקודם שראינו שלוש פעמים שכתוב ובאו המים המערים, גם עכשיו נראה משהו שכתוב שלוש פעמים, וזה המילה נטמאה. פעם אחת זה בפסוק י' דלד, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמאה. פעם שנייה זה פסוק כ"ז, והשקע את המים והייתה עם נטמאה ותימול מעל באישה וכו'. פעם שלישית פסוק כ"ט, זו תורת הקנאות אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמאה. אלה שלוש הפעמים, שוב נטמאה, אם נטמאה ונטמאה. אלה הפעמים, ועכשיו נתחיל את הדיון עצמו. עכשיו גם את הדיון הזה נראה לפי השלבים בגמרא, ונחלק את זה לארבעה שלבים. השלב הראשון זה פשוט המשנה, המשנה מביאה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי, זה בעצם אותה מחלוקת שהזכרנו בחלק הקודם, וזה שרבי עקיבא מרבה את הבועל מהוו, כלומר מזה שבפעם השלישית כתוב ונטמא ולא כתוב נטמא, זה רבי עקיבא, רבי לעומת זאת לא לומד מהוו, אלא מהכפלות, כלומר מזה שכתוב יותר מפעם אחת נטמאה, אז פעם אחת בא ללמד אותנו גם על הבועל. זה השלב הראשון, המשנה, שוב, לפי רבי עקיבא מהוו, לפי רבי מהכפלות. זה השלב הראשון, המשנה. השלב השני זה ברייתא, ובמבט ראשון זה נראה שהברייתא ממש סותרת את המשנה. הברייתא מביאה את רבי עקיבא, והיא אומרת מה הוא לומד מכל שלוש הפעמים שכתוב נטמאה. אומרת הברייתא, הוא לומד מזה שלושה דברים. דבר אחד זה שהיא אסורה לבעל, דבר שני אסורה גם לבועל, דבר שלישי, כל עוד היא לא שתתה, כמו שתיארנו, היא גם אסורה לאכול תרומה. כלומר, גם אם אבא שלה כהן ובעלה נאלץ לגרש אותה כי היא לא שתתה, כשהיא חוזרת הביתה לאבא שלה, אפילו שאין לה ילדים, היא לא יכולה לאכול תרומה. אז זה מה שרבי עקיבא לומד, לכאורה הוא לומד את זה מהכפילות, כלומר מזה שכתוב שלוש פעמים נטמאה, הוא לומד שלושה דינים, לבעל, לבועל ותרומה. זה רבי עקיבא. אחרי זה פתאום בא רבי ישמעאל ואומר, את זה שהיא אסורה לכהונה, אני לומד קל וחומר מתרומה. למה? כי איסור כהונה זה יותר חמור מאיסור תרומה, כי הרי הראיה שגרושה אסורה בכהונה, אבל היא חוזרת הביתה לאבא שלה ואוכלת תרומה עם אבא של הכהן, אז שוב, איסור כהונה חמור יותר מאיסור תרומה, וממילא, אם סוטה אסורה בתרומה, שזה הקל יותר, קל וחומר שהיא אסורה גם על החמור יותר, על כהונה. זה רבי ישמעאל. אז עד כאן הברייתא, שוב רבי עקיבא למד מהכפילות של נטמאה 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 שהיא אסורה לבעל, לבועל ולתרומה, ובא רבי ישמעאל ואמר שלגבי כהונה את זה לומדים מקל וחומר. זה הברייתא, עכשיו נדלג משבע שורות לפני סוף עמוד א' ועד שבע שורות מתחילת עמוד ב', שם הגמרא מביאה כמה קשיים על הברייתא. קושי אחד, זה מה פתאום רבי ישמעאל מדבר על כהונה? הרי רבי עקיבא בכלל לא דיבר על כהונה, הוא אמר שהיא אסורה לבעל, לבועל ולתרומה, ואז פתאום בא רבי ישמעאל ומדבר על משהו אחר לגמרי. הוא אומר לכהונה לא צריך לימוד, לומדים את זה מקל וחומר. מי בכלל דיבר על כהונה? זה קושי אחד. קושי שני, מזה שבאמת רבי ישמעאל לומד את כהונה מקל וחומר, משמע שרבי עקיבא לא לומד כהונה מקל וחומר, וממילא נשאלת השאלה, למה הוא לא לומד מקל וחומר, ומאיפה הוא כן לומד את זה? זה קושי שני. קושי שלישי שאת זה הגמרא לא מזכירה, אבל עוד מעט מהתשובות של הגמרא נפתור גם את זה, זה שלכאורה יש סתירה בין המשנה לבין הברייתא. כי הרי במשנה אמרנו שרבי עקיבא לומד את האיסור לבועל מהוו המיותרת, ואילו כאן בברייתא הוא לומד את זה מעצם הכפלות. כלומר, מזה שכתוב נטמאה, 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 אחת מהם מלמדת על הבועל. אלה הקשיים בברייתא. שוב, מה פתאום רבי ישמעאל מכניס את כהונה? הרי רבי עקיבא בכלל לא דיבר על זה. קושי שני, מאיפה רבי עקיבא ילמד את האיסור לכהונה? וקושי שלישי, שהוא לא בגמרא, זה שלכאורה יש סתירה בין המשנה לבין הברייתא. עד כאן הקשיים, ובזה אנחנו מסיימים את השלב השני. השלב השלישי זה שהגמרא עושה סדר, והיא מכניסה עוד כמה פרטים לברייתא שלא לגמרי כתובים שם, והיא אומרת כך. באמת, כמו שאמרנו, כתוב בפרשייה שלוש פעמים נטמאה, כשפעם אחת מתוכם כתוב את זה עם וו, ונטמאה, ורבי עקיבא, כמו שאמרנו במשנה, לומד מהוו, אז לפי רבי עקיבא, בעצם יש לי כאן ארבעה לימודים. כלומר, שלוש פעמים ועוד הוו. מה הוא לומד מאותם ארבע פעמים? אחד לבעל, אחד לבועל, אחד לתרומה ואחד לכהונה. זה רבי עקיבא. לרבי ישמעאל, לעומת זאת, אין ארבע פעמים, אלא רק שלוש, כי רבי ישמעאל לא דורש ווים, כמו רבי במשנה שלנו, ולכן מהשלוש פעמים הוא לומד אחד לבעל, אחד לבועל ואחד לתרומה, ולגבי כהונה, על זה אומר רבי ישמעאל, שאת זה לומדים קל וחומר מתרומה. אז שוב, רבי עקיבא לומד מארבע פעמים, לבעל, לבועל, תרומה וכהונה, רבי ישמעאל לא דורש וו, ולכן הוא לומד שלוש פעמים, בעל, בועל ותרומה, וכהונה הוא לומד בקל וחומר. זה הסידור של הברייתא, וזה מתרץ את שלוש השאלות ששאלנו. דבר אחד, שאלנו מה פתאום רבי ישמעאל מדבר על כהונה, הרי רבי עקיבא בכלל לא דיבר על זה, אז לפי מה שאמרנו עכשיו, גם רבי עקיבא דיבר על זה, הוא למד את זה מאחד מארבעת הלימודים. שאלה שנייה ששאלנו, מאיפה רבי עקיבא ילמד את כהונה, אז גם על זה ענינו, הוא לומד את זה מארבעת הלימודים עצמם, ולא מקל וחומר. שאלה שלישית ששאלנו, שלכאורה יש סתירה בין המשנה לבין הברייתא, אז לפי הסבר עכשיו, כבר אין סתירה. כי במשנה רבי עקיבא אמר שהוא לומד את הבועל מהוו של ונטמא, ועכשיו, לפי איך שסידרנו את הברייתא, אפשר לומר אותו דבר גם בברייתא, שאחד מארבעת הדברים זה הוו, ומזה רבי עקיבא לומד את הבועל. וממילא בזה תרצנו את כל שלוש השאלות ששאלנו על אותה ברייתא. זה השלב השלישי, ועכשיו השלב הרביעי והאחרון. בשלב הרביעי אנחנו עוזבים את הנושא של הבעל והבועל, ומתמקדים בנושא של תרומה וכהונה. כאמור, לפי רבי עקיבא, לשניהם יש לימוד עצמאי, לפי רבי ישמעאל יש רק לימוד אחד, ואני לומד ממנו את תרומה, ואת כהונה אני לומד בקל וחומר, כי כהונה זה חמור יותר מתרומה. זה מה שאמרנו, ועכשיו על זה נשאל שתי שאלות, שאלה על רבי ישמעאל ושאלה על רבי עקיבא. לגבי רבי ישמעאל שואלת הגמרא, הרי יש לנו כלל, תפסת מרובה, לא תפסת. כלומר, אם יש לי איזשהו פסוק שממנו אני יכול ללמוד שני דינים, אחד פחות מחודש ואחד יותר מחודש, אז בדרך כלל אנחנו נבחר בפחות מחודש. ממילא לכאורה גם כאן, הרי לפי רבי ישמעאל יש לי רק מקור אחד שממנו אני יכול ללמוד או תרומה או כהונה. וכמו שאמרנו, כהונה זה יותר חמור. ממילא החידוש היותר קטן זה לומר שהיא אסורה בכהונה, כי הרי כהונה זה דבר חמור יותר, אז יותר רגיוני שהיא תהיה אסורה בזה מאשר בתרומה. ממילא אם יש לי רק לימוד אחד שממנו אני יכול ללמוד או את זה או את זה, לכאורה היינו צריכים לבחור בדבר החמור יותר, כי זה פחות מחודש. כלומר, לומר שלומדים מזה כהונה, וממילא לתרומה לא יהיה לימוד והיא תהיה מותרת בתרומה, כמו שגם גרושה אסורה בכהונה ומותרת בתרומה. זאת שאלה על רבי ישמעאל, למה מהמקור היחיד שנשאר לו, הוא בחר ללמוד דווקא את תרומה, שזה האיסור הקל יותר, וממילא החידוש הגדול יותר, ולא את כהונה, שזה חמור יותר, וממילא החידוש הקטן יותר. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, הוא בחר ללמוד את תרומה, כי הוא מבין שצריך להיות דמיון בין שלושת הלימודים שהוא עושה, כלומר, בין הבעל, הבועל והלימוד הנוסף. מה הדמיון? הדמיון הוא שכמו שהבעל והבועל אסורים עליה עוד כשהבעל חי, כלומר, הבעל כמובן חי, ואז הוא אסור עליה, הבועל אסור עליה גם כשהבעל חי, כלומר, הבעל גירש אותה והבועל אסור עליה, ממילא גם הלימוד השלישי סביר שהוא יהיה איסור כזה שנוסף עליה גם כשהבעל חי. ממילא, אם נאמר שזה בא להוסיף איסור תרומה, אז זה באמת נכון. מתי היא אסורה בתרומה? כשהבעל גירש אותה והיא חוזרת לאבא שלה, ואז אפילו שבעלה עדיין חי, היא אסורה בתרומה. אבל אם נאמר שזה בא לאסור אותה על כהונה, הרי מתי זה בא לאסור אותה? רק אם התעלמנה לפני שהיא שתתה, שאז נאמר שזה בא להוסיף שהיא אסורה על כהונה. אבל אם היא לא התעלמנה, אלא הבעל פשוט גירש אותה, אז הרי ממילא היא אסורה לכהונה. הרי כל גרושה אסורה לכהונה, ממילא האיסור של כהונה זה בא להוסיף דווקא כשהבעל מת, לא כשהבעל חי. לכן, כמו שאמרנו, כשרבי ישמעאל צריך לבחור האם לאסור מכאן את תרומה או כהונה, הוא בוחר בתרומה. אפילו שזה החידוש היותר גדול, כי זה כאמור איסור פחות חמור, הוא בוחר בזה כי זה אסור גם כשהבעל חי, וכך יש דמיון בין הבעל, הבועל ותרומה. ולכן הוא בוחר בתרומה, ומזה הוא למד קל וחומר גם לכהונה. עד כאן לגבי רבי ישמעאל. עכשיו נעבור לרבי עקיבא. כאמור, רבי עקיבא לומד מארבעת הלימודים את הבעל, הבועל, תרומה תרומה וכהונה, ולכאורה, אחרי שלמדנו את רבי ישמעאל, אז רבי עקיבא קשה. הרי לכאורה רבי ישמעאל צודק, היה מספיק לכתוב שלושה לימודים, ומהם נלמד את הבעל הבועל ותרומה, ואת כהונה נלמד מקל וחומר. אז למה לפי רבי עקיבא, בכל זאת התורה כתבה ארבעה לימודים, ולא הסתפקה בשלושה? זאת השאלה על רבי עקיבא, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים. נתחיל דווקא בתירוץ השני, כי הוא פשוט. אומרת הגמרא, נכון, באמת היה מספיק שלושה לימודים, ונלמד את כהונה מקל וחומר בדיוק כמו רבי ישמעאל, אלא שאומר רבי עקיבא, מילתא דאתיא בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. כלומר, נכון, אפשר ללמוד את זה מקל וחומר, אבל יש דברים שלמרות שאפשר ללמוד אותם מקל וחומר, בכל זאת התורה מביאה בשבילם לימוד. זה עיקרון של רבי עקיבא, זה קצת מפתיע, כי בדרך כלל רבי עקיבא דורש כל תג ותג, ודווקא רבי ישמעאל יש לו עיקרון של דיברה תורה כלשון בני אדם, והוא פחות דורש כל תג ותג. בכל אופן כאן זה כך יוצא, שלמרות שאפשר ללמוד מקל וחומר, התורה כתבה את זה בכל זאת. זה התירוץ השני. התירוץ הראשון אומר שבאמת לפי רבי עקיבא, אם היה לי רק שלושה לימודים, אז הייתי לומד מהם את הבעל, הבועל וכהונה. כי הרי כהונה, כמו שאמרנו, זה החידוש היותר קטן, כי זה איסור יותר חמור, ולא הייתי לומד את תרומה. למה? כי הוא חולק על הצורך של רבי ישמעאל ששלושת הלימודים יהיו דומים, ולכן אם הייתי לומד את כהונה, אז לא היה לי מקור לתרומה, שזה האיסור הקל יותר. לכן לפי רבי עקיבא, אנחנו חייבים ארבעה לימודים בשביל ללמוד לבעל, לבועל, לתרומה וגם לכהונה. עד כאן השלב הרביעי בשאלה של מה המקור לזה שהיא אסורה גם לבעל וגם לבועל, בזה הגענו לקצת מעל אמצע כ"ט עמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון זה נושא שלא מוזכר במשנה, הוא מובא כאן כיוון שכבר הזכרנו את הפסוקים של והיא נטמא, והנושא של החלק הזה זה ספק טומאה. זה נושא מאוד רחב, כאן נדבר עליו ממש ברמת הפשט, והדיון לגבי זה כאן בגמרא מחולק לשני אזורים. האזור הראשון זה אזור שדילגנו עליו מקודם, אני לא יודע למה זה מובא שם באמצע הדיון על הברייתא, זה שבע שורות לפני סוף כ"ח עמוד א' ועד השורה השביעית בכ"ח עמוד ב', זה האזור הראשון. האזור השני זה קצת מעל אמצע כ"ט עמוד א', אז כאמור הנושא זה ספק טומאה. לגבי זה הגמרא אומרת שבע שורות לפני סוף עמוד א', שאפשר ללמוד מסוטה שספק טומאה אסורה. כי הרי בסוטה אנחנו לא יודעים אם היא זינתה או לא, כמו שכתוב בפסוק י' ד' ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמא, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמא, כלומר זה ספק, ובכל זאת מחדש את התורה שעד שהיא שותה היא אסורה על בעלה, כמו שלמדנו בחלק הקודם, כלומר מספק מחמירים והיא אסורה. זה בסוטה, ועכשיו מחדשת הגמרא חידוש גדול. בסוטה, הניסוח של התורה זה טומאה. כלומר, אם היא נאסרה, אז קוראים לזה והיא נטמאה. עכשיו, כמובן שהביטוי טומאה כאן זה לא הביטוי טומאה הרגיל בכל התורה, כמו דבר טהור שנגע בשרץ, ששם זה מעביר אליו טומאה, אבל בכל זאת מחדשת הגמרא שכמו שבסוטה שהיא ספק זינתה, בכל זאת אני אוסר אותה, כאילו שהיא ודאי זינתה, אז אותו דבר בכל ספק טומאה, כלומר, למשל, אם יש לי לחם טהור שספק אם הוא נגע בשרץ, אז גם שם, מספק אני אוסר אותו, כמו בסוטה. זה העיקרון, ספק טומאה טמא, אבל יש לזה שתי הגבלות, ואותן הגבלות גם כן נלמדות מסוטה. הגבלה אחת, זה כמו שסוטה, אם היא זינתה, זה קרה ברשות היחיד מן הסתם, באיזשהו חדר שאף אחד לא רואה, אז גם החומרה שספק טומאה טמא, זה דווקא ברשות היחיד. הגבלה שנייה, כמו שבסוטה מדובר כאן בבני אדם, ואם היינו יכולים לסמוך עליה, היינו יכולים פשוט לשאול אותה אם זנית או לא, זה נקרא בגמרא שזה ספק בדבר שיש בו דעת להישאל, כלומר יש פה בני אדם, אפשר עקרונית לשאול אותה מה קרה, הם לא יודעים, או שהם יודעים ואנחנו לא סומכים עליהם, אבל עקרונית אפשר, רק אז זה טמא בספק, אבל כשבספק לא מעורבים בני אדם, אז זה טהור. אז שוב, ספק טומאה טמא, אבל בשני תנאים, אחד זה שזה ברשות היחיד ולא ברשות הרבים, שניים שזה דווקא בדבר שיש בו דעת להישאל, כלומר שבספק מעורבים בני אדם. עד כאן השלב הראשון, זה מביא אותנו כאמור לשורה השביעית בעמוד ב'. עכשיו נדלג לשלב השני, זה קצת מעל אמצע כ"ט עמוד א', וכאן הגמרא מביאה מקור נוסף גם לזה שמספק טמא, וגם לזה שזה דווקא בדבר שיש בו דעת להישאל. מה המקור? מקורבן שלמים. כתוב בויקרא זין, והבשר, כלומר קורבן שלמים, אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. והגמרא אומרת שלכאורה יש סתירה בין הרישא לבין הסיפא. ברישא שמדובר שבשר נגע בטמא למשל בשרץ, אז אנחנו רק אוסרים אותו אם הוא נגע בכל טמא, שמשמע שהכוונה היא דבר שהוא ודאי טמא, אבל אם זה יהיה ספק, לא נאסור אותו. לעומת זאת בסיפא, כשמדובר על בן אדם, והבשר כל טהור יאכל בשר. כלומר, איזה בן אדם יכול לאכול בשר שלמים, רק אם הוא כל טהור, כלומר ודאי טהור. לעומת זאת, אם הוא רק ספק טהור, אז אסור לו לאכול. אז למה ברישא אנחנו מתירים ספק ובסייף אנחנו אוסרים ספק? אלא שההבדל הוא בדיוק מה שאמרנו מקודם. ברישא לא מעורב כאן בן אדם, אלא יש כאן ספק האם הבשר נגע בשרץ או לא, אז שם מספק אנחנו מתארים. לעומת זאת בסייף שמדובר בבן אדם שיש ספק האם הוא עצמו טמא או לא, אז כאן כמובן שמעורב בן אדם, אז כאן מספק אנחנו אוסרים. אז שוב גם כאן אנחנו רואים מקור לעיקרון הזה שספק טומאה מה אסור, אבל רק בדבר שיש בו דעת להישאל. אז זה המקור הנוסף, וממילא עכשיו נשאלת השאלה, ובזה נסיים, למה צריך את שני המקורות, גם את המקור מסוטה, וגם את המקור מבשר שלמים. על זה עונה הגמרא, צריך את שניהם. מצד אחד, אם היה לי רק את המקור בשלמים, אז אמנם הייתי לומד משם את העיקרון של דעת להישאל, שרק אז מחמירים, אבל לא הייתי לומד מכאן שצריך דווקא רשות היחיד, לכן חייבים ללמוד גם מסוטה. מצד שני, אם היה לי רק את המקור מסוטה, ששם באמת יש לי את שני התנאים, שם גם רשות היחיד וגם דעת להישאל, עדיין אנחנו צריכים גם את המקור של שלמים. כי אם היה לנו רק את סוטה, היינו מקלים יותר מדי, והיינו אומרים, מתי אנחנו מחמירים? רק שבשני הצדדים יש דעת להישאל. כלומר, גם המתמה, שזה הבועל, וגם הנתמה, שזה האישה. ואז היינו אומרים שמתי אנחנו מחמירים בספק תומה? רק אם גם הנתמה וגם המתמה זה בני אדם. למשל, שיש אדם שהוא ספק, האם הוא נגע באדם שהוא תממת, שאז שני בני אדם, אולי רק אז מחמירים. לכן צריך את הלימוד משלמים, לומר לנו שלא. לא צריך ששני הצדדים יהיו בני אדם, מספיק שמעורב כאן בספק איזשהו בן אדם, כבר אז אנחנו מחמירים. לכן צריך את שני הלימודים. עד כאן השלב השני לגבי ספק תומה. בזה הגענו לנקודתיים בשורה השמינית לפני סוף כפתת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון למדנו שהמים בודקים גם אותה וגם אותו, וממילא גם מענישים גם אותה וגם אותו. לגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה מי זה אותו, אמרנו שזה לא יכול להיות הבעל, כי אם הבעל חטא המים בכלל לא פועלים, אלא זה הבועל. דיון שני, מניין שבאמת המים בודקים גם את הבועל, הסיכום של הגמרא הוא שכתוב בפרשייה שלוש פעמים ובאו המים המעררים, גם רבי עקיבא וגם רבי לומדים משלוש הפעמים את אותם שלושה דברים, וזה ציווי על המים שיעשו את מה שהם אמורים לעשות, הבטחה לעם ישראל שזה מה שיקרה, ולהדגיש את הסדר שקודם הבטן תיפגע ורק אז הירך, זה שלוש הפעמים. לפי רבי עקיבא, מזה שבשלושתם כתוב ובאו, כלומר יש וו בהתחלה, הוו מרבה שכל זה נכון גם לגבי הבועל, זה רבי עקיבא. רבי לא לומד מוווים, וגם מהכפילות הוא לא יכול ללמוד כאן כי כל שלוש הפעמים תפוסות, אלא הוא לומד מהשינוי בלשון, מזה שבפעם הראשונה לא כתוב לצבות בטנה ולנפיל ירחה, אלא כתוב לצבות בטן ולנפיל ירח בלשון כללית ולא בלשון נקבה, זה בא ללמד גם על הבועל, ומזה שלא כתוב בטנו וירחו, אלא כאמור בלשון כללית, זה בא ללמד עוד משהו, וזה מה שאמרנו מקודם, להדגיש את הסדר שקודם בטן ואז ירח. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חיפשנו מה המקור לזה שהיא אסורה גם לבעל וגם לבועל. ראינו את המשנה, ראינו ברייטה, הקשנו כמה קשיים על הברייטה, ולסיכום הלימודים הם כך. יש לנו שלוש פעמים שכתוב נטמאה. כתוב והיא נטמאה, אם נטמאה ונטמאה. מה לומדים מזה? אז רבי עקיבא דורש וווים, ולכן זה כאילו שיש לנו ארבעה לימודים בגלל הוו של ונטמאה, ומארבעת הלימודים הוא לומד שהיא אסורה לבעל, לבועל, לתרומה ולכהונה. זה רבי עקיבא. רבי ישמעאל לעומת זאת, כמו רבי במשנה שלנו, לא דורש ואבים, ולכן יש לו שלושה לימודים, מהם הוא לומד שהיא אסורה לבעל, לבועל ולתרומה. לגבי כהונה, את זה הוא לומד קל וחומר מתרומה, כי הרי כהונה זה חמור יותר, כי הרי גרושה מותרת בתרומה ואסורה בכהונה, ממילא אם סוטה אסורה בתרומה, ודאי שהיא אסורה בכהונה. אלה הלימודים של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. לסיום, ראינו שאלה גם על רבי ישמעאל וגם על רבי עקיבא לגבי תרומה וכהונה. על רבי ישמעאל שאלנו, אם יש לו לימוד אחד, למה הוא בוחר להשתמש בו דווקא לתרומה ואז ללמוד משם קל וחומר לכהונה? הרי לכאורה, תפסת מרובה, לא תפסת. עדיף להשתמש בלימוד לחידוש הפחות גדול, כלומר ללמוד את כהונה, שזה איסור חמור יותר וממילא זה פחות חידוש שזה אסור, וממילא תרומה היא תהיה מותרת. על זה עונה הגמרא, כי הוא רוצה ששלושת הלימודים שלומדים, הבעל, הבועל והלימוד הנוסף, יהיו דומים. במה הם דומים? שהם כולם אסורים בחייו של הבעל, שזה נכון לגבי תרומה, זה לא נכון לגבי כהונה, כי הרי בחייו של הבעל ממילא אסורה מגרושה, לכן הוא לומד לתרומה, ומשם קל וחומר לכהונה. זה רבי ישמעאל. עכשיו, מה רבי עקיבא חולק על זה? כלומר, למה לדעתו יש ארבעה לימודים ולא משתמשים בקל וחומר? הגמרא מביאה שני תירוצים. תירוץ אחד, הוא לא מצריך שיהיה דמיון בין שלושת הלימודים, וממילא, אם היה רק לימוד אחד נוסף, הוא היה לומד את כהונה ולא את תרומה, ואז לתרומה אין מקור, לכן הוא צריך ארבעה לימודים. תירוץ שני, באמת הוא כמו רבי ישמעאל, ובאמת כן היה אפשר ללמוד את זה מהקל וחומר, אלא שיש לו כלל, מילתא דעתיה בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. זה היה החלק השני. בחלק השלישי למדנו על ספק תומה, למדנו מסוטה שכמו שסוטה מחמירים בה בספק, אז בכל ספק תומה, כלומר למשל תארות שספק נגעו בשרץ, גם כן נחמיר מספק, אבל בשני תנאים שגם הם כמו בסוטה, אחד דווקא ברשות היחיד, שניים דווקא בדבר שיש בו דעת להישאל, כלומר שמעורב שם בן אדם, זה היה בשלב הראשון. בשלב השני ראינו שיש לזה עוד מקור, וזה מקורבן שלמים, ששם בפסוק כתוב שאם בשר שלמים נגע בתמה, מתמאים אותו רק אם זה ודאי היה תמה. מצד שני, אם בן אדם רוצה לאכול בשר שלמים, הוא אוכל רק אם הוא ודאי טהור. אז בעצם בהתחלת הפסוק זה דבר שאין בו דעת להישאל, לכן מקלים בספק, ובסוף הפסוק זה בן אדם, שזה דבר שיש בו דעת להישאל, ולכן מחמירים בספק. אז זה בעצם עוד מקור לעיקרון שלמדנו מסוטה. אז למה צריך את שניהם? המסבירה הגמרא, יש צריך אותה. מצד אחד צריך את סוטה בשביל ללמד אותנו לא רק את העניין של דעת להישאל, אלא גם את ההגבלה לרשות היחיד. מצד שני צריך גם את המקור מקורבן שלמים, כי מסוטה היינו חושבים שאולי צריך ששני הצדדים יהיו בני אדם, גם המטמא וגם הנטמא, כמו שהבועל והאישה הם בני אדם. לכן צריך את המקור מקורבן שלמים ללמד שמספיק שמעורב כאן בן אדם אחד בתהליך, ולא צריך ששני הצדדים יהיו בני אדם. כל טוב.